היי לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. אם אתם חדשים כאן או אם זה הפרק הראשון שאתם מאזינים לו, אני אספר שאדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. בשנים האחרונות אני לומדת המון וחוקרת ואוספת מידע שככה יוכל לעזור לי להרגיש יותר טוב גם פיזית וגם נפשית. ובדיוק מתוך זה הגיע הפודקאסט, מתוך השאיפה לתת פה פלטפורמה שתוכל להעניק לנו כלים לממש את צי הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. וככל שאני לומדת וחוקרת אני מבינה כמה השפעה יש לאורך החיים שלנו על הבריאות ועל השמחה שלנו. אז בפרק הקרוב אני מארחת את דוקטור דינה אייזן. דינה היא רופאה בהכשרתה, מומחית ברפואת משפחה, מרצה בנושאי בריאות ושמחת חיים ומעבירה קורסים על חשיבה אופטימית. צללנו לשיחה מרתקת על הקשר בין הנפש שלנו, רמות השמחה ודרכי החשיבה שלנו לבריאות מיטבית. דיברנו גם על מהם התנאים החיצוניים והתנאים הפנימיים שיכולים לתמוך בנו כדי לחוות יותר שמחה ובריאות ושלווה. דיברנו גם על מה זה אומר חשיבה אופטימית ואיך מחזקים אחת כזאת. האם זה בהכרח אומר להיות אדם שכל הזמן רואה את הכל ורוד והכל תמיד שמח לו? ספוילר, לא, והתשובה ממש מעניינת. בקיצור, זה פרק שמלא בדוגמאות קונקרטיות וגם מעלה לא פעם לאורך ההקלטה חיוך על הפנים. אז אני מקווה שתהנו. כמו תמיד אני אגיד שאם אתם אוהבים ונהנים מהתוכן זה יהיה ממש כיף שתשתפו אותו. ותעזרו לי להפיץ אותו לעוד אנשים שאוהבים ויכולים גם הם להתאמך, להתארם מהפרק הזה. אז שנייה לפני שנתחיל, אני אספר שב-19 לאפריל אני מגיעה לארץ ואני מעבירה ריטריט יום של כמה שעות, זה קורה בכפר נטר, ומה שמתוכנן זה בעצם מדיטציה ויוגה וברנץ', ובפעם הראשונה אני הולכת להקליט פרק של אדם ואדמה פתוח בלייב, שזה בעצם תהיה שיחה פתוחה עם לא אחרת מחן רפסון הראל, שאם עוד לא שמעתם את הפרק איתה אני ממש ממש ממליצה. כל הפרטים נמצאים אצלי באינסטגרם, אני גם אצרף פה בתיאור, אז תיהנו מהפרק ותספרו לי איך היה. שלום דוקטור דינה אייזן.
שלום, ערב, בוקר טוב.
אני שמחה שאת כאן. אני אספר גם מה שכתבתי לך במייל, שככה אמרתי לך בואי נקליט ביחד פרק, זה שקיבלתי טלפון מדודה שלי שקוראת את הספר שלך מסע אל ממלכות פנימיות.
כן.
והיא אמרה לי תקשיבי, את קודם כל אני צריכה לקנות לך את הספר, דבר שני את צריכה להזמין אותה ולשוחח איתה. אז אמרתי טוב, קדימה. ככה בלי הרבה יותר מדי.
המלצה מדודה?
כן, ואמרתי יאללה, מעניין, כאילו בואי נצלול לאיזושהי שיחה. אז אני אתחיל מלהגיד שאני יודעת שעשית שינוי משמעותי בקריירה שלך, ממישהי שהייתה רופאת משפחה למישהי שמתעסקת ומרצה בנושאי בריאות, שמחה, חשיבה אופטימית. ואולי נתחיל מלשאול אותך מה בעצם הוביל אותך לדרך הזאת, או מה הוביל אותך לעיסוק באושר?
תראי, בהבנה שלי היום, לדעתי זה העיסוק הכי משמעותי. זאת אומרת, אני אמרתי, מה זה שווה אם אתה בריא ולא מאושר? כן? אם הכל בסדר, הגוף שלך בסדר, והריאות והכליות והלב והמוח וזה, אבל אתה לא מצליח להיות בן אדם מאושר. חשבתי שזה לא, זה לא מספיק. כולם אומרים, העיקר הבריאות. אני אומרת, לא, העיקר השמחה. גם אנחנו לא יכולים לשלוט על הבריאות, את יודעת, מישהו יכול לחלות בשבת, במחלות, בסוכרת, בפרקינסון, על זה אין לנו שליטה, אבל איך אנחנו מגיבים למציאות, את זה צריך ללמוד, את זה כדאי ללמוד. אז מה שהוביל אותי בעצם זה שבהבנה שלי היו כמה דברים, אחד שהבנתי שאני לא מבינה שום דבר בבריאות, אין לי שום מושג במה עושה בן אדם בריא, כי רפואה מתמקדת בריפוי מחלות. אז באופן טבעי, כל הלימודים מוקדשו למחלות. ולא היה לי שום מושג מה עושה את הבן אדם בריא, באופן טבעי. לא למדתי על תזונה, ולא למדתי על פעילות גופנית, ולא על שינה, ולא על צחוק, ולא על מערכות יחסים. מה בעצם בונה את הבריאות שלנו? זה היה משהו שבשבילי לא היה בכלל בהשכלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שראיתי שרפואת המשפחה היא לא באמת יכולה לרפא. אנחנו, את רוב המחלות הכרוניות אנחנו לא יודעים לרפא. בגלל זה הן נקראות כרוניות, כן? כי אין להם מרפא. וזה נכון לגבי כל המחלות כאילו פרקינסון ופסוריאזיס ואסטמה וסוכרת ויתר לחץ דם. המחלות האלה הן מחלות כרוניות שמאוזנות, הרפואה הצליחה לאזן אותן, אבל לא הצליחה להחזיר את הגלגל אחורה, זאת אומרת לרפא.
שאת אומרת לא הצליחה לרפא אותה, את אומרת, כי אני רגע רוצה להניח כאן גם קולות ששואלים את עצמם כרגע, מה זאת אומרת? אני הולכת לרופא עם בעיה או מחלה, אני מקבלת מענה מסוים לאותה הבעיה והיא נעלמת.
לא, היא לא נעלמת. היא לא נעלמת. מה זאת אומרת נעלמת? קודם כל, חלק מהמחלות נעלמות מעצמן. זאת אומרת, מחלות זיהומיות, למשל, כן, הרבה פעמים לא צריך התערבות, אבל אם את הולכת עם רמת סוכר גבוהה בדם, אז הרופא לא יעלים את הבעיה. זאת אומרת, את תצטרכי לקחת תרופות, כן? וברוב המקרים את מתחילה עם סוכרת עם תרופות, ואחרי זה זה עובר לאינסולין, ואת לא נרפאת. את בעצם חייבת לקחת טיפול באופן כרוני, והמחלה לא תיעלם מעצמה. אז הרפואה התקדמה מאוד, היא יכולה לעזור, היא יכולה לשפר את איכות החיים, היא התקדמה בהרבה מאוד היבטים, אבל ריפוי מלא זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה סיפור שבן אדם יצטרך לעבוד קשה, בשביל באמת לרפא את עצמו. אם נגיד בן אדם יש לו
דלקת ריאות.
דלקת ריאות זה דוגמה קלה יחסית, כי יש לנו אנטיביוטיקה ובאמת אפשר להבריא בדלקת ריאות. אבל אנחנו לא נבריא ממה שגרם לדלקת הריאות. מה שגרם לדלקת הריאות הרבה פעמים זה או עישון, כן? או אורח חיים לא בריא, או רמות סטרס גבוהות, כן? זאת אומרת שמערכת החיסון נפגעה. את זה האנטיביוטיקה לא תרפא. אז לדעת שאני צריכה להתייחס לסיבה של הדברים בשביל לרפא, זה משהו שהגיע אליי באמת אחרי הרבה הרבה שנים. וגם, שוב, אני סיפרת לך שמתוך גם מצוקה אישית, אני סבלתי ממחלה כרונית, היום קוראים לזה מחלה כרונית, שאני הייתי עם משקל עודף של כמה עשרות קילוגרמים, וידעתי שאם אני לא אטפל בעצמי, ואני לא אלך לשורש, שתכף אני אגיד לך מה אני חושבת היום ששורשים של מחלות, אז אני לא אוכל לרפא.
מה הגדרה של בריאות, כאילו בעינייך? לאן בעצם אנחנו חותרים?
תראי, ההגדרה של בריאות, כפי שהיא נאמרה ב-1948 על ידי ארגון הבריאות העולמי, אומר, בריאות זה מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה. זאת אומרת, כבר הגדירו את הבריאות ההוליסטית. זאת אומרת, זה לא מספיק שהגוף שלך בריא, אם אתה לא במערכות יחסים בריאות, למשל הבריאות החברתית, אם אתה לא מאושר, כן? אם אין לך well-being נפשי, אז זה לא בריאות. זה חייב להתרחש בשלושת המישורים האלה. ואני לא יכולה להגיד לך שבכלל הבנתי מה זה בריאות נפשית, למשל. נגיד בריאות גופנית, בן אדם לא כואב לו כלום, ורוב המערכות שלו מתפקדות. נגיד, שאין הרבה אנשים כאלה, דרך אגב, זה בריאות באמת מושלמת. למי אין איזושהי בעיה? אני לא מזמן שמתי לב שאני רואה פחות טוב בלילה. כן? אז מה אני יכולה להגיד? אני בריאה לגמרי? לא, אבל מזל שמישהו נוהג בשבילי בלילות. אבל הנה. אז בריאות גופנית מילא. מה זה בריאות נפשית? אני לא יודעת. אני לא ידעתי. דרך אגב, לא ידעתי. אבל היום, אחרי כל השנים האלה שאני בעצם התעסקתי, אני לא יכולה להגיד רפואה אלטרנטיבית, כי זה לא אלטרנטיבה. זה הכל צריך ללכת ביחד. אני מאוד אוהבת את הרפואה, מה שיכולה לעשות זה ניסים ונפלאות. אבל יש תחומים שכדאי להיעזר בעוד אפשרויות. למשל, פעילות גופנית. פעילות גופנית זה תרופה, לכל דבר. זה תרופה. אומרים שמה שהכי יכול לאזן את תרכי הסוכר בדם, זה לא להימנע מסוכר ומפחממות, או לא לאכול ככה וככה, זה פעילות גופנית. הליכה של 30 דקות ביום יכולה להוריד את ערכי הסוכר הרבה יותר מכל דיאטה שאנחנו מכירים. אז הנה, זה דוגמה למשהו כביכול אלטרנטיבי, כן? או התנדבות, או תרומה לזולת, זה גם יכול לעזור. זה מוריד את הסטרס, זה מוריד חרדות, זה מוריד, אני יודעת, פחדים.
לגמרי.
אז איך אני נשחקתי לזה? הגדרה של הבריאות. הגדרה של הבריאות בשבילי זה היכולת להיות שמחים למרות הנסיבות. הנה הגדרה שאני מאמינה בה. בשבילי בן אדם שמח הוא בן אדם בריא. ולא משנה מה יש לו, כן? לא משנה כל מחלה שכתובה לו בתיק הרפואי, זה לא ממש משנה. בן אדם שמצליח להיות בריא ולהיות מאושר ולהיות שלם ולהיות אוהב ולהיות חומל ולהיות באמת שמח, לא משנה מה קורה, זה בן אדם בריא. זה בן אדם שיש לו עמוד שדרה מפלדה, והוא יכול להתמודד עם החיים ועם המשברים, לא משנה מה קורה.
מדהים. אז ההבנה הזאת היא גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, היא זאת שהובילה אותך לצאת אל החיפושים החדשים?
כן, ברמה האישית, אמרתי לך שהייתי 40 קילו יותר, זה היה כבר לפני 25 שנה, ואמרתי, אז מי יציל אותי? מי יציל אותי? אני ידעתי שאף אחד לא יכול להציל אותי, ובטח לא לעשות דיאטה או כאלה דברים שזה רק גורם להשמנה. אז זה לא בא בחשבון. ואז באמת באותה תקופה הצטרפתי לקבוצות של מכורים. אני לא ידעתי שזאת התמכרות, ולא ידעתי שאפשר לטפל בהתמכרות בדרך רוחנית. המילה רוחני זה לא משהו שקיים ברפואה עד היום. למרות שאנחנו כבר יודעים שיש קשר בין המחשבות, הרוח, הנפש, לבין הבריאות הפיזית. אין בשום ספר שאני קראתי, אולי זה השתנה, אני לא יודעת מאז, את המילה רוחניות כאפשרות לריפוי, או כמשהו שתורם לריפוי. האמונות, או...
זהו, שמה את מתכוונת כשאת אומרת רוחניות?
אז הנה, נתתי דוגמה, למשל אמונה. כן, אמונה. עם הזמן ראיתי שבכלל רוחניות זה לא... אני רואה את זה כהפך מגשמי, לא מה שזה ככה, זה הפך מגשמי. זאת אומרת שהמחשבות שלנו, הרגשות שלנו, האמונות שלנו יכולות להשפיע על הבריאות שלנו הגופנית. והיום אנחנו הרבה יותר יודעים, כן, שזה בהחלט השפעה עצומה, עצומה. אני ממש, למשל, היום אני יודעת ש... לכל אחד מאיתנו יש תפיסת זמן שונה, או גיל פסיכולוגי שונה. יש אנשים שחיים בעבר, יש אנשים שחיים בעתיד, יש אנשים שחיים בהווה, והתפיסת הזמן מאוד תשפיע על הריפוי. לדוגמה, מי שחי בהווה, הסיכוי שלו להתמיד בשיקום הוא יותר גבוה, כי הוא לא חושב על העתיד, הוא לא אומר, אוי, עכשיו אני עכשיו צריך לעשות פיזיותרפיה 5 שנים וזה, הוא לא חושב על זה, הוא אומר, היום אני עושה פיזיותרפיה.
זה קצת כמו כאילו, אני לוקחת את זה לדוגמה של ספורט, של עכשיו לחשוב על, לא יודעת, אני יוצאת לריצה, ולחשוב אני צריכה לרוץ עכשיו 10 קילומטרים, המחשבה הזאת בראש מאוד תקשה עליי מלסיים את זה כמו שצריך, אלא אם כן יש לי בראש, לא. רוני, את רצה עכשיו את הקילומטר, כל הזמן לשים את הפוקוס על הקילומטר הקרוב.
בדיוק, בדיוק. אז זה למשל, מה שאני למדתי בקבוצות האלה, יש כזה מין המלצות שנקראות רק להיום. רק להיום. רק להיום, את לא אוכלת סוכר. אז זאת אומרת, את לא יודעת מה יקרה, אני לא יודעת, אולי ימציאו זריקות, אולי זה קרה, כן? אולי יהיו ניתוחים, גם זה קרה. אבל רק היום את לא אוכלת סוכר. מה את יודעת? וזה מאוד עוזר. אז לשנות תפיסת עולם, או לשנות מחשבות, זה עושה את כל ההבדל, זה כל החיים משתנים. אז זה לא ידעתי, לא ידעתי שזה איזה פונקציה בכלל, לא ידעתי שחלק גדול מהמחלות הן מחלות של למשל חוסר הכרת תודה.
מה את אומרת? מה, את אומרת שזה בעינייך אחת הסיבות לפתולוגיות, למחלות?
בוודאי, בוודאי.
מה, תרחיבי על זה?
תקשיבי, אם בן אדם לא מרוצה ממה שיש לו, והוא לא מכיר תודה על מה שיש לו, והוא חי בתחושה שחסר לו, שיש עוד דברים שהוא צריך להשיג, זאת אומרת, יש לו סטרס קבוע. מה זה אומר סטרס קבוע? כי הוא מסתכל על הדברים שאין לו. והדברים שאין לו בעצם מקיפים אותו והם אינסופיים, נכון? כי מה שאין זה אינסופי. אבל אם הוא לא מסתכל על מה שיש לו והוא לא מכיר תודה, כן? אז הוא חי בתחושה של חוסר סיפוק מתמדת. Mm-hmm. תחושה של חוסר סיפוק היא גורם סיכון למחלות. אני, לפחות אני יכולה להגיד לה, להתמכרויות, כן? הרי למה אנשים בחורים? כי חסר להם משהו.
מתוך איזשהו רצון למלא.
כן, צריכים למלא איזה בור, חסר להם אהבה, חסר להם תחושת משמעות, לא ממש משנה, אז יהיה להם יותר נטייה להתמכר למשהו שיסיח את דעתם, להצגים, למה שאת יכולה לעלות על הדעת. אז למשל, הנה, זה היה מפתיע למצוא את זה כגורם סיכון למחלות. זה לא וירוס, זה לא חיידק, זה לא, אני יודעת, אבל למשל עוד משהו, רחמים עצמיים, כן? רחמים עצמיים לא מאפשרים לבן אדם לגייס כוחות להחלמה. אז הנה, למשל, יש משפט כזה אצל האלכוהוליסטים, שאומרים, פור מי, פור מי, פור מי דרינק. זהו, אני מסכן, אני מסכן, תמזוג לי בשקה. הנה, עוד סיבה, ויש עוד הרבה כאלה. אז אני אומרת, רגע, אז בן אדם בשביל להחלים, הוא צריך לשנות את האישיות. זה מה שאני חושבת היום.
שבן אדם בשביל שהוא יהיה בריא, הוא צריך לעשות הרבה שינויים בתוכו, שאת אומרת שהם גם פנימיים, הם לא בהכרח גם שינויים חיצוניים.
נכון. השינויים החיצוניים, בהחלט, נכון? אבל זה דברים מאוד בסיסיים. כן, את יודעת, כולם יודעים שעדיף לאכול ברוקולי ולא בורקס. בסדר. זה לא כל כך מסובך. למה אני אוכלת את הבורקס? זה יותר מעניין. יותר מעניין. שמה צריך לגעת.
מעניין, אז את כאילו שלחת אותנו לרגשות שיושבים ממתחת לכל אותם הרגלים בעצם.
כן.
יש איך לפרוס את זה לכזה קטגוריות חיצוניות ופנימיות? פחות או יותר?
שזה מה אומר? חיצוניות ופנימיות?
כאילו דברים חיצוניים שיכולים לתמוך בבריאות שלנו, ודברים פנימיים שיכולים לתמוך בבריאות שלנו.
כן, דווקא הדברים החיצוניים הם הרבה יותר קלים וברורים. זאת אומרת, יש כמה דברים שבן אדם, אם הוא רוצה להיות בריא, כדאי לו לעשות. בראש ובראשונה זה התזונה, כן? התזונה חייבת להיות טובה לבני אדם, התזונה בעידן התעשייתי קטסטרופה, כן? זאת אומרת, באמת,
יש מקום לשיפור.
תשמעי, אני יודע, בארצות הברית, כל שנה תוחלת החיים שלהם הממוצעת יורדת. אוכלים ג'אנק פוד. והאוכל הזה הוא נוראי. הוא בלי שום ערכים תזונתיים, הוא ממכר, הוא משמין, הוא עושה שמות. אז תזונה עדיף שתהיה כמה שיותר טבעית, עדיף שתהיה כמה שיותר מהצומח, כן? יש לנו עכשיו, יש בכלל, בחזית המדע, זה כל העניין של, של חיידקי המעיים. המייקרוביום.
שמה זה פרוביוטיקה? פרוביוטיקה?
יש לנו איזה 100 מיליארד חיידקים במעי הגס, והחיידקים האלה אחראים כמעט על כל מערכת בגוף שלנו. הם מייצרים חומרים שאנחנו לא יודעים לייצר, בני אדם לא יכולים לייצר. והם זקוקים לאוכל שלהם. 99% מהחיידקים האלה הם חיידקים שהם לטובתנו, אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם, ומה שהם צריכים זה סיבים תזונתיים, זה האוכל של החיידקים. אז כל מה שיש בו סיבים תזונתיים, בפירות, בירקות, באגוזים וזה, בדגנים מלאים, כל הקליפות האלה, כל הסיבים התזונתיים, זה מה שהחיידקים יודעים לאכול. אז
שזה אומר ראשון, שזה טוב.
כן, כן, okay. כן. זה מאוד טוב. חיידקים, בניגוד למה שחשבנו, הם לטובתנו. יש מעט מאוד חיידקים שהם מזיקים. אבל החיידקים שבמעיים שלנו, הם קריטיים לבריאות. קריטיים. זאת אומרת, באמת הם משפיעים על המשקל שלנו ועל מצב הרוח שלנו. הם מייצרים מוליכים עצביים שעושים אותנו מאושרים. למשל, לסרוטונין. כן? שהרבה אנשים לא יודעים ש-90% מהסרוטונין לא מיוצר במוח. מיוצר במעיים. גם במערכת העצבים.
אני גם מופתעת מזה.
נכון. וגם על ידי חיידקים.
אז בעצם בשביל שאני אפתח סרוטונין, רגע, סרוטונין זה הורמון האהבה?
לא, אוקסיטוצין זה הורמון אהבה.
אוקיי,
סרוטונין כן. זה הורמון של הרגיעה, של השלווה, של האושר, של השינה, הוא עוזר, הוא עושה אותך...
אז מה אני צריכה לעשות כדי לעודד פעילות
אז
שלו?
אז צריכה לאכול פירות וירקות. זה כל העניין. זה כל הסיפור. לא, תגידי...
אני חייבת לא להגיד... לא, אני חייבת להגיד שזה קטע מטורף שיש חוט היום שמקשר בין תזונה לבריאות נפשית. כי עד היום תמיד דיברו איתנו על תזונה ובריאות פיזית של הגוף.
נכון.
בדיוק.
נכון.
אני מופתע, נכון. כאילו אני מופתעת מזה וזה גם כזה, אני שמחה לשמוע את זה.
כן. תראי, האוכל שאנחנו אוכלים הוא משפיע על הכל. על הכל. כן? על הכל. כל הגוף שלנו מושפע ממנו. המחשבה שלנו מושפעת ממנו. שאנחנו יודעים את זה דרך אגב, כן? יש אוכל שאנחנו אוכלים ואחרי זה אנחנו אומללים. לא בגלל שאכלנו הרבה, כן? אבל...
כאילו אוכל שמוריד לנו את האנרגיה?
כן, כן. תראי, למשל בשר, כן? הוא צורך כל כך הרבה אנרגיה לעיכול, שאת לא יכולה לחשוב, ואת לא... זאת אומרת, כל הדם יזרום לתוך מערכת העיכול, ולא ילך למקומות אחרים.
אני לא יודעת לדייק את זה ספציפית על סוג מזון מסוים, אבל אני כן יודעת להעיד על עצמי שכשאני אוכלת ארוחה שהיא כבדה מאוד, אז מן הסתם שאחרי זה חוץ מלשכב על הספה ולנוח, אין בי כאילו יכולת לעשות דברים, לדמיין מה אני אעשה בעבודה, איך אני אגשים את עצמי, איך אני כאילו...
נכון, נכון.
כאילו
נכון.
היכולת הזאת פוחתת באמת, כי כל האנרגיה של הגוף מתכנסת כרגע למנוחה, ופחות ליצירה או מחשבות כזה מרימות.
ופחות שמחה, ופחות שמחה. כשאנחנו עסוקים בעיכול, כן? אז קשה להתרומם, את יודעת, זה להיות יותר כלילים.
אז כן, כן, כן.
לתזונה יש חשיבות עצומה. זה באמת, בכל אחד צריך להתחיל להתעניין בתזונה. זה היום, אין שום סיבה שאנשים לא ילמדו, כן? מה התזונה ומה זה עושה להם ומה כדאי להם לאכול. לא יכול להיות שבאמת זה נראה לי... בכלל נראה לי, איך זה יכול להיות שאנשים עוברים 12 שנות לימוד ולא יודעים שום דבר על גוף האדם, לא יודעים שום דבר על בריאות, לא יודעים.
לא, ממש, יש מוזר. הרבה דברים, כאילו אני לפני כמה שבועות הקלטתי פרק על גוף האישה, על וסת, על מחזור. כן. הייתה דברים שבתוכי שאני אומרת, אבל הרבה מאיתנו, אני אדבר על עצמי, אני הרבה דברים שקורים בתוכי, אני לא יודעת עליהם, או לא מספיק זה, אז אני מסכימה עם זה, יש המון דברים שלא למדנו, ויש בזה איזושהי ראייה נורא נכונה, לקחת קצת יותר אחריות לידיים שלנו, ולא להשאיר את כל ה... את כל ה... איך אני אגיד את זה, איזה מילה זאת? את כל ה... אני לא להשאיר את הכל בידיים אחרות, כאילו לדעת, נכון, ללמוד, לקבל נכון. החלטות גם בעצמנו.
נכון, נכון. וללמוד רפואה בבית ספר, זאת אומרת, מה זה ללמוד רפואה? איך זה יכול להיות שאתה לא יודע איפה הכליות שלך, אתה לא יודע שלא כדאי להשם בגלל משהו זאת. לא, זה מותר. בכל אופן, אז תזונה, הייתי אומרת, בראש ובראשונה, כולם צריכים ללמוד, ויש היום דברים כל כך מרתקים, פשוט מרתקים איך אתה יכול להיות בן אדם בריא, רק אם אתה אוכל, אני יודעת, סלרי ופטרוזיליה וזהו, כאילו לא...
הבריאות היא לא בהכרח דבר מסובך מדי, את אומרת.
לא, בכלל לא, באמת בכלל לא. והיום עם כל הידע שיש, מה העניין? כן, תשתה קצת, תאכל, וזה. אתה צריך לדעת גם מה מזיק לך. זה גם, עכשיו, לא כל מה שמזיק לכלל האנושות, גם יזיק לך ולהפך. זאת אומרת, בן אדם צריך ללמוד את עצמו. כן, אני לקח לי הרבה זמן לדעת שקפה לא מתאים לי. כן, אני שותה רק קי עכשיו, אבל זה לא הייתי, אתה יודע.
כן, פעילות גופנית.
זה אינדיבידואלי. פעילות גופנית, ככה נבראנו, אין מה לעשות. בן אדם שלא עושה פעילות גופנית, אז הוא לא יהיה בריא. הוא לא יהיה בריא כי הגוף צריך לנוע, זהו. זה לא, עכשיו לא דברים מסובכים, כן? לא, אנשים הולכים למכון כושר וזה. לא, צריך לעשות פעילות גופנית שאתה אוהב, שהיא מתאימה לך, ולפעמים כשאתה לא אוהב, אז לעשות משהו. אפילו לנקות, כן, אפילו לנקות את הבית, כן? אנשים, כן, זה גם פעילות.
העיקר קצת לזוז.
העיקר לזוז. העיקר לזוז, אני מסתכלת על אנשים שעובדים בחנויות, ואני אומרת, וואו, זה אי אפשר לשבת יום שלם בחנות. וגם ריחמתי על עצמי, כשעבדתי במרפאה, אז הייתי כל היום יושבת ליד השולחן, מדי פעם הייתי קמה בשביל לבדוק מישהו על המיטה, אבל כל היום הייתי תחת ניאון, ובקליניקה, במשרד. וגם את זה אני לא רוצה, אני רוצה להיות בטבע, אני יודעת מה זה ללכת לחיפה, וממש לא...
כן, זה דברים שגם אני מגלה אותם בשנים האחרונות, שאני מגלה את כמה זה תומך בי, את החשיבות שלהם.
כן, אז החיים המודרניים מביאו לנו הרבה ברכה, אבל מצד שני הם כאילו כל כך התרחקו מהטבע, שזה באמת לא לטובה.
אז מה עוד היה לנו? אז יש לנו תזונה, פעילות גופנית.
אז תזונה, פעילות גופנית, שינה, שזה תרופה, כן? שינה זה באמת תרופה, ואנשים לא מתייחסים לשינה בצורה חיובית, כן? זה נראה להם בזבוז זמן, וגם יש לנו כל כך הרבה גירויים אחרים, שהשינה היא עוברת למקום נחות, אבל את יודעת שמשנות ה-60 ועד היום, אנחנו כחברה ישנים בממוצע שעתיים וחצי פחות.
מה, מפעם?
שעתיים וחצי פחות. משנות ה-60. שנות ה-60 ישנו שעתיים וחצי יותר. והיום אנשים ישנים פחות משש שעות, שזה מזיק ביותר. בכלל, השעון הביולוגי שלנו משתבש לגמרי.
למה מקשרים את זה, אגב?
למה? שאנחנו לא ישנים?
שאנחנו ישנים פחות, את השעתיים וחצי, כאילו, למה מקשרים את זה בעצם?
יש שלושה דברים. אחד זה זיהום אור, כן? אנחנו, הבלוטת האקסטרובל שלנו פועלת הרבה פחות טוב כשיש אור. היא מופעלת רק בחושך. בלוטת האקסטרובל היא בעצם השעון של השינה. היא מפרישה מלטונין והיא מתחילה בעצם את המחזור של השינה. אז יש זיהום אור, כאילו, את לא יכולה להיות בחושך.
כן, מה זה זיהום אור? כאילו נגיד כשיש פלורסנטים, כשאנחנו נמצאים עם אור דולק?
פלורסנטים, שיש טלוויזיה, שיש אור בחוץ, נורות לד. קשה מאוד לבן אדם לישון בחושך מלא. מה שהוא צריך באמת זה לישון בחושך. אבל יש כל כך הרבה אורות, כן? גם של הנייד. הוא לוקח את הנייד למיטה, כן? והוא רואה, אני יודע, טיק טוק עד אמצע הלילה, והבלוטה לא מצליחה לפעול, כן? אז השינה לא מתרחשת. זה עוד סיבה, מה שבאמת כל מה שקרה עם הטכנולוגיה והמחשבים והצגים והנייד, זה מאוד שיבש את השינה שלנו. הדבר השני, שיש גם זיהום של רעש. אנחנו חשופים לרעש בצורה כל הזמן. זה אינסופי, יש רעש כל הזמן. אני גרה בתמרת, באיזה יישוב קהילתי, ובאמת מזל שאין פה רעש. אין רעש, זה ממש, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל הגורם העיקרי לזה שאנחנו ישנים פחות, זה הגורם האישי. אנחנו לא רוצים לישון, כי יש כל כך הרבה דברים מעניינים שקורים בעולם, שהם עכשיו נגישים לנו, את יודעת, פעם היה צריך לקרוא ספרים ונעייק את זה, היום את יכולה לשמוע פודקאסטים.
או אגב להפך, או כאילו ברמה האישית, כי יש דברים, היום דברים הרבה יותר אולי מטרידים אותנו, או יושבים עלינו, שמקשים עלינו לעצום את העיניים ולנוח.
נכון, נכון. גם המחשבות. כן, בטח.
כן.
אז לישון, כדאי.
כן.
כדאי. לשתות, כן, אנשים שותים הרבה פעמים יותר קפה, או בכלל, אני לא מדברת על משקאות ממותקים או כאלה, זה באמת נזק בלתי רגיל, אבל גם קפה הוא משתן, אז את לא מחזירה לעצמך נוזלים. אז רוב האנשים מיובשים, לא שותים מספיק.
וואו, אני הכי לא שותה מספיק מים.
אז זה משהו שצריך ככה כל הזמן לזכור. פעם הייתה לי אפליקציה שכל שעה עגולה היא הייתה מזכירה לי לשתות.
אבל גם אומרים שגם לא לשתות יותר מדי מים, אז כאילו מה המינון הנכון שבן אדם צריך לשתות, פחות או יותר?
בגדול, בגדול, זה תלוי בפעילות הגופנית, תלוי במה אכלת. אם נניח אתה אוכל הרבה ירקות, אז אתה לא צריך לשתות כל כך הרבה, בירקות יש הרבה מים, אז זה תלוי לפי מה שאתה אוכל, ולפי כמובן מזג האוויר וכל הדברים, אבל בממוצע אני יודעת, 10 כוסות ביום, 2 ליטר 200, תלוי אם את גבר או אישה, מה ממדים, פחות או יותר. כן. רוב האנשים שותים אולי 8 כוסות מים ביום, וזה, לא 8 כוסות, שותים 8 כוסות שכולל גם קפה וגם ייץ וגם כל מיני, על משקאות האלכוהולים אני בכלל לא מדבר, זה לא מים.
כן.
אלכוהול, אני לא מבינה, קנאביס הוא לא חוקי, ואלכוהול חוקי? אלכוהול הוא פי אלף יותר ממכר.
לא, אבל מה, יש מלא דברים, אנחנו ניכנס למשחק הזה עכשיו, הוא לא יסתיים, יש מלא דברים שלא הגיוני שהם חוקיים, או דברים שהם חוקיים שלא הגיוני שהם לא חוקיים.
צודקת, צודקת. לא ניכנס לעניין החוק. הדבר אולי הכי חשוב מכל העסק הזה של הבריאות הגופנית, הוא דווקא משהו שהרבה אנשים לא מייחסים לו כל כך חשיבות, זה היציאות. אם אין יציאה אחת ביום, זה קטסטרופה. ואנשים אומרים טוב.
עד כדי כך?
כן, כן, כן. אם את לא מוציאה את המיותר, כן, הוא הולך לכל מיני מקומות רעילים, וזה ממש ממש סכנה.
זאת אומרת, יש פסולת בגוף שצריכה לצאת החוצה, וכל עוד היא לא יוצאת פעם ביום, היא נשארת בגוף.
נכון, נכון. והחומרים הרעילים משתחררים לזרם הדם, הולכים ומתמקמים בכל מיני מקומות. אז לדאוג ליציאה אחת ביום,
איך דואגים לזה? איך דואגים לזה?
קודם כל, כל מה שאמרתי לפני כן, זה ידאג ליציאה. אם את שותה מספיק, ישנה מספיק, עושה פעילות גופנית, אוכלת סיבים תזונתיים, תהיה לך יציאה אחת ביום. אם את לא עושה את אחד מארבעת הדברים האלה, יהיו בעיות. למשל, הרבה אנשים אין להם יציאה, כי הם לא שותים מספיק. הם לא שותים מספיק, וזה מי הגס שלנו זקוק לנוזלים האלה כדי לייצר את הצואה. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על חיידקי המעיים, אני חושבת שגם הרבה אנשים לא יודעים, ש-60% מנפח הצואה זה חיידקים.
שזה טוב.
שזה מצוין.
אוקיי.
הם כל הזמן מתרבים. אבל זה מעניין, נכון? בכל אופן, אני מאוד אוהבת חיידקים, מה שאני קוראת עליהם. בכל אופן, יציאה אחת ביום היא מאוד מאוד חשובה. היום יש 1,000 שיטות שתהיה יציאה, גם שיטות, את יודעת, שזיפים, זירת שיעה, יש באמת הרבה דברים שאפשר לפתור, אבל אנשים צריכים להיות מודעים, ועיקר הבעיות של הצירות, זה שאנשים אומרים, טוב, אין לי זמן, אין לי זמן, אני לא אלך עכשיו, זה באמצע, אני בישיבה, אני בדיון וכאלה, אז זה יכול לחכות, זאת הדרך לעצירות. זאת אומרת,
זה, וגם אני מכירה מקרוב, חברות, שמאוד קשה להם נגיד בציבור, או אם זה לא אצלן בבית או לא, זה גם איזשהו גורם שככה, נכון, את יודעת, נכון, משפיע.
נכון.
אני רוצה כן, כן, כן.
לא, לא, תגידי.
לא, לא, את, את.
אני חושבת, מבחינת הבריאות הגופנית, כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה, אנשים יכולים לעשות את הדברים, זה דברים פשוטים, זה לא, את יודעת, קצת ספורט, לישון, לשות מים, לא תגידי שצריך איזה דוקטורט. אבל למה אנשים לא עושים את זה? זאת הבעיה. זאת אומרת, מה השורש? למה בן אדם לא אוהב את עצמו במידה כזאת שהוא ידאג לגוף שלו? שהוא ידאג למה שנכנס לו לגוף, לאוכל שלו. אני היום לא יכולה לאכול אוכל שמזיק לי. פשוט לא מסוגלת. אני אומרת, אני לא מוכנה. לא מוכנה. יגידו לי שזה טעים, יגידו לי שזה יום הולדת, יגידו לי שזה פורים. אני לא מסוגלת. זה נראה לי לעשות עוול לעצמי, למה שאני אעשה את זה? אני אומרת, אז זה השורש. כי אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ולא עושים את זה. למה כל אחד צריך עכשיו לגלות?
זה מעניין, את יודעת שבדיוק השבוע היה לי, הייתי במכון, הלכתי לעשות הליכה, באתי בכלל להיכנס לאימון, איחרתי בעשר דקות, היא השפילה אותי שם מול כולם, אמרה לי, no, 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 את לא יכולה להיכנס, אמרתי, טוב, אני כבר כאן, אז אני אעלה על ההליכון, אני אעשה כזה קצת ריצה, קצת הליכה. ותוך כדי כך התחברה לי התובנה הזאת של לעשות ספורט, זה פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, זה כזה, בשנים האחרונות מאוד עברתי דרך עם הדבר הזה, שאני עושה ספורט לא לשם להרזות, אני עושה ספורט לשם לכבד כל חלק בגוף שלי, לתמוך בו, לעזור לו, תעת, לכל אותם פועלים קטנים שככה עובדים יום וליל בגוף שלי, שאני אקום בבוקר ולך להתפנות, ועבור זה שיהיו לי מחשבות טובות יותר, ושיהיה לי מצב רוח טוב יותר, וכשעושים ספורט לשם אותם דברים, לשם אותם הדברים, או כל דבר אחר ממה שאמרת שיכול לתמוך בנו, אז זה פתאום לא נהיה נטל, זה פתאום נהיה לשם הכבוד לגוף. וזה התפיסה הזאת שממתחת, כמו שאת אומרת, היא ממש משנה את כל החוויה.
כן, כן. אז זה מחזיר אותנו באמת לשורש, ונגעת בזה, אם בן אדם אוהב את עצמו, אז הכל יסתדר. הוא ידע מה לאכול, הוא ידע כמה להתאמן, יש לו יראת כבוד למי שהוא, אבל זה לא נכון לאנשים רבים, שאת יודעת, אנשים עם רגשי נחיתות, ועם ערך עצמי נמוך, אז בזה צריך לגעת, בזה צריך לגעת, ואת זה אפשר ללמוד.
מעניין, אני שנייה לפני שאנחנו פותחות את נגענו עד עכשיו בעצם מה יכול לתמוך בנו גופנית, ורגע לפני שאנחנו הולכות לגעת במה הולך לתמוך בנו נפשית, מעניין אותי לדעת, אז מה בעצם הוביל אותך לחיבור הזה לבריאות ושמחה, או בריאות ואופטימיות? כאילו איך זה, מהי הבריאות האופטימיות הזאת? כי את מתייחסת הרבה למונח הזה.
אז בוא נגיד ככה, כשאנשים שואלים אותי מה את מלמדת, אז אני אומרת, אני מלמדת חשיבה אופטימית. אז הוא אומר, אופטימי זה כאלה שרואים את הכל ורוד, ויש אור בקצה המנהרה, ויש תמיד תקווה. לא, זה לא מה שאני מלמדת, או מה שאני רוצה להעביר. חשיבה אופטימית היא האמונה ביכולת שלי להשתנות. את זה אני רוצה להעביר. האמונה ביכולת שלי להשתנות, זה אופטימיות. עכשיו, אנחנו כולנו מכירים כמה קשה להשתנות, נכון? כמה הרגלים שלנו מקובעים, כמה המחשבות שלנו לא עוזבות אותנו, אומרים לנו נגיד, תגיד תודה כל בוקר, וזה קשה.
לא פשוט.
המדיטציה שיכולה לעזור מאוד לאנשים, יושבים 5 דקות, תתחילים להשתגע. אז אנחנו יודעים שזה קשה, אבל אם יש לי אמונה ביכולת שלי לעשות שינוי, זה אופטימיות. בשבילי, זה אופטימיות. למה אני אומרת את זה? כי אמרתי ששקלתי כמה עשרות קילוגרמים יותר, אז הלכתי לקבוצות של אכלני יתר אדמים. ואז אמרתי, לראשונה בחיי אמרתי, איך זה יכול להיות? קודם כל, היו סיפורי הצלחה בקבוצה של, של, של אנשים שלא פגשתי אותם ברפואה הרגילה. אני ידעתי שאנשים ש, שירדו במשקל יחזרו למשקל שלהם תוך בין שנה לחמש שנים, ולא ראיתי אנשים שהתמידו בזה וזה, אבל בקבוצות האלה היו. וכל אחד מספר איזה דרך הוא עשה. הקבוצות האלה בעצם, את לומדת לעשות את 12 הצעדים. 12 הצעדים זה צעדים שעושים נגמלים בכל, מכל הסיבות, אלכוהול וסמים והימורים, כל מי שסובל מאיזשהו התמכרות, עושה 12 הצעדים, ו-12 הצעדים זה בעצם צעדים רוחניים לגמילה מהתמכרות. עכשיו, בשבילי זה היה בלתי נתפס. מה זאת אומרת? אני אעשה את הצעדים האלה, ואז אני אחלים, ואז אני ארזה? לא ראיתי את הקשר. אני הייתי ברפואה מאוד גשמית, כן? יש לך, אני יודעת, יש לך חום, את לוקחת אקמול, זה מוריד את החום. כן, אני לא חושבת מחשבות איך החום שלי ירד ולמה אני חולה בשפעת ואולי לא רציתי ללכת לעבודה. זה לא משהו שהייתי מעלה על הדעת, היה משהו שבדרך שמאוד מאוד ככה, שכשאני הייתי מושפזת בבית חולים בצרפת במשך שנה וחצי כשהייתי בת שבע, הייתה לי איזה בעיה בברך, ובארץ לא ידעו מה זה, חשבו שזה פוליו, ארטריטיס, שחפת, לא יודעת מה. ואבא שלי בדיוק קיבל הזמנה להיות שליח של הסוכנות במרסיי, נסענו לצרפת, הכניסו אותי לבית החולים, שנה וחצי ניסו למצוא את הסיבה,
וואו.
לא מצאו, עברתי ניתוח, גם הניתוח לא גילה שום דבר, ואחרי ניתוח הרגל הייתה בגבס עוד כמה חודשים, אבל בבית, והורידו את הגבס והרגל חזרה להיות בסדר גמור. עד היום אין לי מושג מה זה היה. יש לי צלקת ארוכה בברך חיים השמאלית, לא יודע. כשאבא שלי נפטר, אז עברתי על הניירות שלו, וגיליתי מכתב של רופא צרפתי, שכתב שלדעתו הבעיה שלי פסיכוסומטית. והייתי עמומה. אבא שלי היה קטוע רגל ממלחמת השחרור, לדעתו של הרופא אני פיתחתי הזדהות עם אבא שלי.
וואו. אימא, זה עשה לי
סיפורת. כן. אבל אז כבר הייתי מספיק שנים רופאה כדי לדעת שזה יכול להיות. כי ראיתי כבר. ראיתי ילדים שבאים עם דלקת אוזניים, ויכולתי לדעת שמשהו מפריע להם בגן, בבית הספר, במשפחה, יש משהו שמציק להם, ההורים במצב לא טוב. אני כבר ידעתי שיש קשר. יש קשר. הפסיכוסומטי נכנס למרפאה, אחרי כמה שנים של, של עבודה, ראיתי שזה קשור. וזה באמת הבנתי שאני לא יכולה להתעלם מהנפש. בכל ביטוי גופני יהיה חלק נפשי. אין מחלה שאין לה איזה קשר לרגשות, למחשבות, לאמונות.
אז איך אנחנו מחזקים חשיבה אופטימית? אם זה כל כך תומך בנו.
קודם כל אנחנו מודעים. קודם כל צריך לדעת שבחיים האלה יש גם צד נוסף למה שאנחנו רואים, מודדים, מקמתים. הרפואה לא יכולה להתמודד עם הנפש.
תקשיבי, אני ממש יודעת את זה על עצמי דרך זה, שנגיד אם אני מקבלת איזשהו טלפון או משהו שמלחיץ אותי, אני תוך באמת, תוך שנייה וסליחה מהמאזינים ומאזינות, אני בשירותים. תוך שנייה כל הבטן שלי מתרוקנת. כאילו אני מרגישה את זה, את יודעת, בשנייה את מה שקורה, את אותה ידיעה בגוף.
מדהים. הנה. מדהים. אבל קודם כל צריך לדעת את זה. לא להפיל את האשמה על איזה וירוס או חיידק וזה. יש עכשיו הרבה מחקרים על הקורונה. מי חלה, מי החלים. זה מאוד לא ברור. כן, היו... מה קרה? אבל מצאו שאנשים מאושרים חלו פחות. זה כבר ישר. עכשיו הרבה מחקרים על העושר, שהוא באמת מחסם אותך טוב.
אז בואי נרחיב על זה קצת, על החיסון הטבעי שיש בעושר ובאופטימיות, ואיך אנחנו מחזקות את החשיבה הזאת.
אז בואי נתחיל מההפך. אנחנו יודעים היום שסטרס זה גורם סיכון מספר אחת למחלות. סטרס, כל מה שקשור באמת לחץ, פחדים, זה גורם סיכון לתחלואה, זה מחליש את מערכת החיסון. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה ממש באופן בדוק. אם למשל בן אדם סובל הרבה זמן מסטרס, נניח כמו שעכשיו בישראל עם המלחמה, אבל בכלל בעיות כלכליות, בעיות זוגיות, לא משנה מה, סובל הרבה זמן מסטרס, הסטרס צריך להיות כרוני כדי שזה ישפיע. לא סטרס זמני, כן? שאת, אני יודעת, נוסעת בפקקים וזה, אז זה משהו
סטרס
נקודתי.
באופן יומיומי קבוע.
סטרס באופן יומיומי קבוע גורם להפרשה של הורמוני סטרס. מה הם ההורמונים האלה? ההורמונים האלה זה אדרנלין. אדרנלין, תחשבי, שהוא מעלה את לחץ הדם, הוא מעלה את הדופק, כן? אז בן אדם שכל הזמן לחץ הדם שלו גבוה והדופק גבוה, זה יגרום לבעיות לב, נכון? זה הגיוני. אבל הוא מפריש בין היתר, הגוף מפריש קורטיזול. קורטיזול זה הורמון סטרס, כן? שהוא מגייס את הגוף או להילחם או לברוח את האופציות האלה, כן? אבל באותו זמן הוא גם מדכא את מערכת החיסון. הוא מדכא את מערכת החיסון, למה? כי בזמן סטרס, זה לא הזמן לייצר נוגדנים או כדוריות לבנות, אז מערכת החיסון היא מדוכאת באותו זמן, כי היא לא נחוצה להישרדות המיידית. ואז, לאורך זמן, מערכת חיסון מדוכאת, לא יכולה להתמודד, לא עם סרטן, עם ממאירויות, לא עם מחלות זיהומיות, כן? ולא עם כל הדברים האלה שנועדו להגן עלינו. אז אנחנו יודעים היום שסטרס, אם הוא לא מטופל, אם הוא נמשך הרבה זמן, בדרך כלל שנים, זה לא משהו זמני, אז הוא יגרום למחלות. אז הוא יגרום למחלות. עכשיו, אם אנחנו יודעים את זה, אז אומרים, רגע, אז בוא נטפל בזה. איך מטפלים בסטרס? יוצרים, נגיד, שלווה. איך יוצרים שלווה? עושים יוגה, הולכים לעשות מדיטציה, נכון? לומדים לימודים רוחניים, או לומדים קבלה, לומדים, אני יודעת, סופיזם, לומדים את החומר של ימימה, לא יודע, זה נתן חומר נהדר, חשיבה הכרתית, הולכים ועושים את 12 הצעדים, הולכים לטבע, הולכים לריטריטים, לא משנה מה, צריך לדעת שזאת התרופה, כן, שלווה זאת התרופה, בקבוצות האלה גם לומדים את תפילת השלווה, שזה גם מאוד עוזר, תפילת השלווה היא אומרת, תתעסק רק עם הדברים שאתה יכול להשפיע עליהם, תעזוב את כל מה שאתה לא יכול להשפיע עליו, כן, אתה לא יכול להשפיע או לשנות את בן הזוג שלך, את הילדים שלך, אתה לא יכול לשנות אותם, אתה יכול לשנות רק את עצמך, אז תתעסק עם עצמך, במקום לבוא בטענות את כל העולם, כן? יש סיפור של טולסטוי שאני מאוד אוהבת, הוא מספר על איש שיושב בסלון שלו, ובחוץ יש גשם, לילה סוער, ברקים, רעמים וזה, ופתאום נפער חור בתקרה של הסלון שלו, וכיתונות של מים זורמים וכל הזה, שוטפים את כל הריטים. אז מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה ומנסה לכוון את העננים. הוא אומר לענן הזה, אתה טיסה צפונה, אתה מערבה וזה. אז טולסטוי אומר, במקום לתקן את החור בתקרה שלך, למה אתה רוצה לשנות את העולם? וזה נכון לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך לתקן את עצמו, ולעזוב את כל הקטסטרופות שקורות בעולם, את המלחמות, את העוולות, הוא לא יכול להשפיע עליהן. אבל אם אתה מתקן את עצמך, איזה עושר אתה מביא לעולם,
וואו.
לפחות למשפחה שלך, לבן זוג, לילדים, לקהילה.
תקשיבי, זה נקודה, זו נקודה כזו מדהימה, כי א', אני יכולה להעיד על עצמי שכשאני נמצאת ברווחה נפשית טובה, אני בזוג טובה יותר, אני נעימה יותר בכביש, בסופר, בכל מקום שאנשים נתקלים בי, אני יותר נעימה, אני יותר חייכנית, מאשר שכשאני נמצאת עם תחושות מתוחות מאוד בגוף, זה לא יכול שלא לפגוש את העולם, זה יפגוש אותו. ואתה תוך כדי שסיפרת הדוגמה הזאת נזכרתי באיזשהו סיפור, אני לא זוכרת של מי זה, נראה לי זה שאיזשהו רבי מספר את זה, אבל אני לא זוכרת, שכשאדם מסתכל במראה והוא רואה לכלוך על הפנים שלו, אז הוא לא יעזור שהוא ינקה את המראה, כאילו צריך יהיה לנקות את עצמו.
בדיוק, בדיוק, אותו דבר, זהו. זה הבנה, את יודעת, אני חשבתי שתפילת השלווה הצילה את החיים שלי. לפחות את החיים של דני, כאילו אני לא הורקת אותו.
אבל את יודעת, זה, גם, זה כאילו גם נורא קשה, כי יש משהו בדיפולט שלנו, באינסטינקט שלנו, שהוא קצת נותן לראות מה לא עובד, להתלונן, לראות מה חסר. אולי מתוך איזשהו רצון לתקן, אבל כאילו יש בנו איזושהי נטייה טבעית כזאת, אני אגיד.
נכון, נכון. אמרתי בהתחלה, צריך לשנות אישיות. זה לא כזה סיפור פשוט. כל הזמן למצוא מה החלק שלך, לא רק בבריאות, בעולם. מה החלק שלך? אם אתה חושב שאתה חסר חשיבות ולמה שאתה עושה אין שום משמעות, כן? אז אם כל אחד מאיתנו יחשוב ככה, אז באמת ככה העולם יראה. אבל אם כל אחד יחשוב איזה תרומה הוא יכול לתרום לעצמו ולעולם, אני חושבת הרבה פעמים על אנשים ששמים כסדה, כשהם הם, יודע, באופנוע או אני יודעת באופניים או משהו כזה. אז מצד אחד, בשביל להגן על הראש שלהם, או להגן על הבריאות שלהם, אבל מצד שני, זה גם להגן על החברה. למה שהחברה צריכה לדאוג לאנשים שלא דואגים לעצמם? כן? זה משאבים מיותרים. אבל אם בן אדם דואג לעצמו, שומר על הבריאות שלו, הוא מקל על על האקולוגיה, על האנושות.
זה סקרט מעניין.
כן. זה מאוד קל, דרך אגב, אפילו לעשות את עצמך. זאת אומרת, אתה לא חייב עד שתגיע לשלווה מיוחלת, אתה יכול למשל לחייך, כן? שזה ממש מתיחה של שני שרירים וחיוך מזויף. כן, האמריקאים מכירים את זה, have a nice day. גם לחיוך המזויף, דרך אגב, קוראים פן אמריקן. חיוך פן אמריקן. החיוך האמיתי של קיבוץ, של קיבוץ השרירים מסביב לעין, החיוך האמיתי הזה נקרא חיוך על שם דושן. את זה יותר קשה לזייף, אבל גם את זה אפשר ללמוד. ומסתבר שבן אדם שמחייך, משפר את ההרגשה שלו תוך חצי דקה. אז אם נניח את מתוחה ואת עצבנית וזה, ככה, את הולכת ככה, עם החיוך הזה. ואני אומרת, ההשקעה הכי טובה זה לא לנסוע לחוץ, זה לא לקנות אוטו, זה לא לקנות בית, זה להשקיע בשיניים טובות. זה מי שמשקיע באמת בחיוך טוב, כל השערים נפתחים בפניו.
מדהים.
אם אנחנו מדברים על השמחה, בן אדם יכול ללמוד להיות יותר שמח. יכול ללמוד להיות יותר שמח, לראות את הצד הקומי של החיים. דיברנו קודם על שינוי עצמי, אז בגדול, כל טענה שיש לנו על אנשים אחרים, אנחנו יכולים לדעת שזה אצלנו אותו דבר, אבל בתחפושת. זאת אומרת, אם יש מישהו שמרגיז אותי, שאני מוצאת בו כל מיני מגרעות, או חסרים, או מומים, אז אני יודעת היום, שזה כנראה משהו שקיים בי, אבל אני לא רואה אותו. וזה גם כן מאוד עוזר. מה זה עוזר? זה עוזר לצחוק על עצמך. אם יש צחוק אחד, שיכול לעזור לך בחיים, זה הומור עצמי. אם אתה לא לוקח את עצמך ברצינות, תשמעי, שום דבר לא יכול להעליב אותך, שום דבר יכול לפגוע בך, זה לא ממש משנה, כן? אתה הופך להיות חסין אש. יש לך עמוד שדרה מפלדה. למה? כי אתה מבין שגם לך יש חולשות, וגם לך יש מגרעות, וגם אתה לפעמים לא מבין כלום, וגם אתה לא בפר היצירה.
זה כזה דבר מדהים, כי כאילו, את יודעת, גם כאן אני עוסקת הרבה בפרקים שמדברים על חוסן, ואיך ליצור חוסן, ואף פעם לא נאמר הומור עצמי. וזה ממש דבר נכון, כאילו אני אומרת, וואי, אפשר באמת, ואולי חשוב להיקרא מצחוק עלינו, כי כל כך הרבה דברים אני עושה, או פתאום מתעצבנת על מישהו, פתאום זה, ואם לרגע אני אפנה את המבט עליי, אני בטוח אמצא שם משהו מצחיק.
זה תמיד נמצא. עכשיו זה גם יש לזה יתרון, כי אנשים שלא מעצבנים אותי, אין לי את זה. הם יכולים להיות, אני לא יודעת, אני לא אגיד שמות, אבל זה לא קשור אליי. אבל אני מוצאת הרבה פעמים, תשמעי, זה נורא נורא מצחיק. אני נותנת הרבה פעמים דוגמה שאנשים שעוקפים את התורים, הם נורא מעצבנים אותי. נכון, עוקפים אותי בכביש, בסופר, בכל מיני. כן. זה נורא מעצבן. אני אומרת, איזה אנשים האלה, וזה לא... מה שמתי לב? אם אני עושה תור בפרוטקציה למישהו, אז אני עוקף את תור של מישהו אחר, לא? נכון? זה לא כזה תמים, אבל לא, אני רוצה לעזור. כן, אז... והכי מצחיק, ואני מספרת שחזרתי עם דני, יום אחד, חזרנו במטוס מקוסטה ריקה, טיסה ארוכה, ובמטוס קרה לי משהו שחיכיתי לו כל החיים, שהדיילת היא חיפשה רופא במטוס.
יו.
אמרתי, זהו, זה פסגת הקריירה שלי. אני שמה את הסטטוסקופ, והולכת כזאת ברצינות לאישה, ורופא אחר הקדים אותי.
יו!
יו! אז אני חוזרת מוחזרת למושב, ושומעת את הרופא אומר, האישה הזאת התעלפה, לא נורא וזה, היא צריכה לשכב במחלקה הראשונה, והוא צריך ללוות אותה. אמרתי לדני, בטיסה הבאה, אתה החולה, אני הרופאה. עכשיו, אני גיליתי דרך הדבר הזה, שגם לי יש מוח קרימינלי. זאת אומרת, גם אני עוקפת חוקים, עוקפת מוסכמות וזה. וזה היה גילוי, תזמי, ממש מדהים, מדהים.
ואת חושבת שזה משהו, כאילו לאלו ששומעים אותנו עכשיו, ואין בהם עדיין את התכונות האלה של יותר הומור, של לייצר בעצמם שלווה, להיות אנשים שיותר שמחים, שרואים את הטוב, זה משהו שאת מרגישה שעשית בו שינוי? שהיית פחות והיום את יותר?
בלי שום ספק. תראי, הומור, שלעצמו זה כנראה רובו מולד. בואי נגיד ככה. זה את רואה. אבל יש משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, ודיברת על זה, זה התבוננות עצמית. פשוט התבוננות עצמית. אתה צריך להסתכל על עצמך. כן? זה יכול להיות בכתב, כל יום אתה כותב, כן? אתה רואה מה העדפות שלך, מה הנטיות שלך, אתה צריך להכיר את עצמך. זה לא, אני אמרתי, זה לפני אז 2000 שנה, זה על השאר של המקדש של אפולו, היה כתוב, דע את עצמך. דע את עצמך, אתה לא יכול להעביר את כל החיים בלי לדעת את עצמך. אז דיברנו בהתחלה, אתה לא מכיר את הגוף שלך בכלל, אתה לא יודע בכלל. אישה אחת באה והיא אומרת לי ככה על הכתפיים, היא אומרת, היא כואבות לי הכליות, כן, היא עושה לי, מה?
לא, את יודעת, אתה יכול לא לדעת את עצמך, אבל אז מה שיקרה זה קצת מה שאמרת בהתחלה, אנחנו נמשיך לחיות על פי אותם הרגלים, על פי אותם אמונות, עם אותה אישיות שבעצם יצרה את כל אלו, וכנראה שלא נוכל לפתור או לרפא את אותן מחלות, בעיות, או אפילו את אותה שאיפה להיות אדם שמח יותר, כל עוד אני אמשיך לפעול מאותה אישיות שיצרה את חוסר השמחה הזאת.
נכון. אבל לשנות אישיות, לשנות הרגלים, לשנות מחשבה, זה באמת לצאת מאזור הנוחות, וזה אנחנו, המוח שלנו לא אוהב. הוא לא אוהב, כי זה נראה כמו איום הישרדותי, כי עד עכשיו אני שרדתי, אז למה שאני עכשיו אתחיל לחשוב אחרת, או לצחוק, או על עצמי, או דברים כאלה, זה מפחיד. צריך לדעת, פחד זה חבר טוב.
וואלה.
כן, פחד הוא חבר, הוא בכלל לא מה שחשבנו.
למה?
הוא יכול, כי הוא יכול לעורר אותנו לעשיית מעשה אמיץ. מה שאני אומרת, הפחד יכול לעשות אותנו אמיצים. אם אין לנו פחד, אז לא נעשה, לא נתאמץ, לא שום דבר. אבל דווקא הוא, וזה אני ראיתי גם במרפאה, דווקא מחלה, דווקא פחד, גורם לאנשים לעשות שינוי, כן? אם מישהו יש לו סרטן וזה, והוא מפחד ממה שיקרה לו ומהמוות, הוא מתחיל לעשות שינויים שהוא לא היה עושה קודם. אז הנה,
כן, אז אולי לא נחכה לאיזה דחיפה כזאת מהעולם, אלא נעשה בעצמנו.
תראי, אולי אם הייתי רזה, אז אולי לא הייתי עושה את השינוי הזה. נכון, אבל אין מה לעשות, צריך לבוא באיזה כאב. וגם כאב הוא חבר. כאב, פחד, כל מה שאנחנו רגילים לחשוב על זה, לא. זה בשבילנו. בכלל היקום בשבילנו.
איזה צורת הסתכלות שהייתי ממש מאחלת לעצמי להתהלך איתה בעולם.
אני נראה לי שאת אני תמיד מתפעלת באנשים צעירים שכבר עושים את הדרך. אני לקח לי הרבה שנים בשביל להגיע למה שאת הגעת. בכלל להגיע למצב כזה שאת עושה ספורט בשביל הנפש, בשביל הגוף, בשביל ההתעלות. ולא בשביל לרדת במשקל, או בגלל שצריך, או בגלל כל הדברים האלה. זה כבר חשיבה. מי עושה
פה? זו דרך, זו דרך.
אני מבינה. אבל אני אומרת, כבר השינוי של המחשבה שקורה אצל אנשים תהירים, זה מאוד מעודד אותי. מאוד, מאוד מאוד. אני לצערי מזדקנת עם אנשים בני בילי, שלא עשו שינויים.
אולי אף פעם לא מאוחר להסתובב עם חבר'ה צעירים יותר.
אני חושבת שזאת המסקנה שלי. דני אומר לי, אולי נלך בעתיד לדיור מוגן. אני אומרת, אני מעדיפה למות, אני אקפוץ בצוק, אני אשמע את כל ה...
אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו עוד רגע צריכות לסיים, ולא פתחנו את זה, אז אפילו ככה בקצרה עם כמה טיפים, על היה לנו את הסיבות ברמה, מה הדברים ברמה הנפשית שיכולים לתמוך בנו לכדי בריאות. אמרנו את הגופנית, ויכול להיות שאפילו הם כבר נאמרו מתוך השיח כאן, אז רק אם אפשר לציין אותם.
אני אגיד ככה, הדבר הראשון שאמרתי בהתחלה זה, לקחת מחברת וכל יום ירשום הכרות תודה. זה הבסיס של הקיום. הדבר הנוסף זה כל יום לרשום מה אני רוצה מהיום הזה. לא לתת ליום הזה לעבור ככה שבכלל שמתי לב והלכתי לכל הלכתי. מה אני רוצה? מה אני רוצה זה כוח מאוד מאוד משמעותי. מדיטציה, פעילות גופנית, כן? יוגה, כן, זה יכול מאוד לעזור לנפש, מדיטציה, אני דרך המדיטציה, אני מגיעה לתובנות שבאמת קשה להאמין, בסוף כל מדיטציה אני מקבלת איזה משפט, שאני לא יודעת מאיפה הוא בא, של תובנות, עצומות.
ואיך נראית המדיטציה הזאת, את יושבת עם, את מאזינה למשהו, או שאת בלי כלום?
לא, אני ניסיתי, בזמנו למדתי מדיטציה טרנסנדנטלית, כן, זה שיימם אותי וזה, עשיתי כמה שנים. עכשיו אני עושה מדיטציה, אני נושמת כמה נשימות עמוקות, וסופרת מ-120 למטה, זאת אומרת 120, 119, על כל נשימה. על כל נשימה, כן? וסופרת עד 0, כשאני מגיעה ל-0, יש איזה גילוי. איזה גילוי. אני משתדלת, אני שמה טיימר על 20 דקות בבוקר, אני עושה את זה, ותשמעי, זה משהו מדהים. למדתי את ה-120 למטה משיטת סילבה, אבל זה עוד סיפור. אז לעשות מדיטציה, ומה שאני הייתי מאוד ממליצה לאנשים, זה ללכת ללמוד. ללמוד, או לימודים רוחניים, או אפילו משהו שעושים בחברה, ללכת ללמוד, אני יודעת, תיאטרון פלייבק, משהו יצירתי. כן, כאילו לעורר
בחברה, את מתכוונת כאילו בקהילה?
בחברת אנשים, חייב להיות בחברת אנשים. בחברת אנשים אנחנו צוחקים פי 30 מאשר לבד. זה כבר אומר, כאילו, זהו. גם אנשים שלא מרבים לצחוק, בטוח שבחברת אנשים זה יקרה יותר. אז חברת אנשים זה נחוץ מאוד מאוד. זה ככה מה שעולה לי לראש, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בשביל הנפש,
מדהים. תגידי, יש יתרונות בריאותיים לשמחה? כאילו משהו, זה תחום שמוכח היום?
לגמרי, לגמרי. לשמחה, לאושר, לעליזות, יש הרבה מאוד יתרונות, אפילו לצחוק, זה משפר את מערכת החיסון, זה מוריד חרדה, מוריד סטרס, משחרר אנדורפינים נגד כאבים, זה רק הצחוק, כן? אבל זה גם כן מאוד מעניין, אנחנו התחלנו לצחוק בגיל 3-4 חודשים, ואף אחד לא שואל את עצמו למה, למה קיבלנו את המתנה הזאת בגיל כל כך מוקדם? מחייכים בגיל 3 שבועות, 6 שבועות, כלום. אז אם קיבלנו מתנה בגיל כל כך צעיר, צריך לדעת שיש לה כנראה חשיבות, חשיבות הישרדותית. ואנחנו יודעים שלהומור, למשל, זה עוזר לאנשים לשרוד, בשואה, במשטרה, בזקה, בבתי חולים, מפתחים הומור שחור. אנשים מתמודדים עם קשיים בעזרת הומור, כן? אז אנחנו יודעים שיש לזה גם מקבילה פיזיולוגית, כן? תראי, סטנדאפיסטים מרוויחים המון כסף. ולמה אנשים רוצים ללכת לראות סטנדאפ? כן? זה אומר משהו. זה אומר משהו על הרצון הזה, ויש עכשיו הרבה מאוד מחקרים שאומרים, זה כבר כל כך מובן מאליו, שזה מצחיק לעשות מחקר, כן? אבל כן, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה.
אני רוצה להגיד לך, שאני חושבת שזה ממש חבל שאת לא רופאה היום עדיין, כי תקשיבי מה, עם הידע שלך, לפגוש ככה אנשים, לתת להם עוד קצת, כאילו עוד זווית ראייה, זאת רפואה, לא?
נכון, כן, אבל אני גיליתי על עצמי, אני לא טובה באחד על אחד, אני צריכה לרצות למאות אנשים, זה האופי שלי. אני באחד על אחד אני מרגישה שאני לא מצליחה להעביר את המסר, אז אני לא אחזור להיות רופאה.
דוקטור דינה אייזן, תודה רבה רבה רבה, ממש נהניתי וצחקתי לאורך כל ההקלטה.
תודה רבה לה.
אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו, אני ממש מקווה שנהנתם ואהבתם את הפרק, ואם כן, כמו תמיד אני אגיד שזה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה לעוד אנשים. וגם תזכורת לגבי הריטריט יום לכל מי שמעוניין או מעוניינת, כל הפרטים נמצאים בתיאור. נסיים בלאחל שנדע ימים טובים, בהקדם ובשורות טובות, ונתראה בפרק הבא.